נכון, אנחנו סיימנו את פרק כ"ג שמתחלק לשני חלק, שלושה חלקים. קהילה, מדבר זיף, יונתן ושאול. הפער הזה בין יונתן שעוטף את דוד, מחזק ידו באלוקים. תראו, פסוק הזה לא כתוב וינסה ויעודד אותו, כתוב ויחזק ידו באלוקים, הוא באמת עשה את זה. קורטים שניהם ברית לפני השם, מה זה פסוק יתחיל לפני השם? מה הכוונה לפני השם? איפה הם היו שם? לא גיאוגרפית. הם היו לפני השם. לפני השם זה בקודש הקודשים לפני השם. אם זה גיאוגרפית. פה זה מדבר זיף. יונתן ושאול מצליחים ליצור שם איזה קשר מאוד 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 עמוק בין רחל ולאה. מצליחים לגעת בשורש, בפנים פנימיות שנשמת האומה, במקום שאימנו באים לידי ביטוי כזו. הוא באמת מחזק ידו באלוקים, בכוחות של האלוקות שמופיעים בעולם הזה. וכשהם קורטים ברית לפני השם, הם נמצאים שם. ויקום יונה מלברוח מלפני השם, אז חז"ל אומרים שהוא בבית המקדש. זה לא גיאוגרפי, אם זה מקום גיאוגרפי, זה בית מקדש. אבל מגיע, ומתוך כך, כשהזיפים שחושבים, מספרים לכולם שהם צדיקים, אבל את תהילים זה לא מעניין. אז דוד נחפז ללכת, וכמה שדוד נחפז יותר לפני שאול, אז הוא יותר הולך לקראת מותו, נכון? הוא רץ, והוא חושב, ובסוף דבר שכל המרצה שלו הייתה, כי יש מלכון, כי הזיפים גילו לשאול, איך אפשר לעשות קיצור דרך מפה, והם עותרים לשאול, אבל בסוף יגיע מלאך. מה שהמלאך הזה זה כנראה בן אדם, רש"י אומר מלאך ממש. הוא עדיין סותם לנו המון רש"י, כי המלאך ממש הזה היה בן אדם. אבל בא מלאך ומברר לשאול, שעם כל זה שהוא עכשיו נעול בלזהות את דוד, יש סכנות יותר גדולות. ולכן אנחנו ממשיכים פרק כ"ד, ויהי כאשר שב שאול מאחורי פלישתים ויגידו למורים דוד מדבר עם גדי, הוא לא מרפא. הוא לא מזהה את זה כמלאך, הוא מזהה את זה כנבזות של הפלישתים שבלית ברירה, אבל הוא ממשיך במרדף, ויקח שאול 3,000 איש בחור מכל ישראל. בחור זה מיטב הסיירות, נבחרת כזאת. ואיך לבקש דוד מהנשם על פני צורי היעלים? דוד כבר יודע שאי אפשר לסמוך על הזיפים, הוא כבר לא יכול בספר המדבר, הוא יורד עמוק עמוק לתוך המדבר, עד צורי היעלים, עד עין גדי. מה זה צורי היעלים? צורי היעלים, מה שאומר סלעי היעלים, זה סלעים כאלה שנראה שרק יעלים יכולים להסתובב שם, הם יכולים ללכת על קירות, ככה זה נדמה לנו, קירות אנכיים. דוד מתחבא במקומות שכנראה מאוד מאוד קשה, לוחמי בר כוכבא הסתתרו שם במערות האימה, בנחל החבר, במקום שאף לוחם רומאי לא אמור להצליח להגיע לשם אי פעם. ויבוא על גדרות הצאן על הדרך ושם מערה, ויבוא שאול להסיח את כליו, ודוד נשב בירכתי המערה יושבים. במקרה או שלא במקרה הוא נכנס להסיח רגליו, שירותים, הוא צריך לראות שירותים. ודוד ואנשיו ברכתם ורושמים, ואמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנה אנוכי נותן את אויביך בידיך. היה איזה יום שהשם אמר לך, אני אתן את אויביך, הנה, הגיע היום. שאול נכנס לתוך לא הארי. שאול נכנס לא מוגן, לא מעלה על דעתו, בלי שומרי ראש. הנה, עשית אלוק אשר הייתה בעיניך. ויקום דוד ויכרות את כנף המעיל אשר שאול בלט. ויהי אחרי כן ויך לדוד אותו אשר קרא את כנף של שאול, הוא מצטער, ויאמר לאנשיו חלילה לי מאדוני מעשה דבר הזה לאדוני משיח אדוני ישלח ידי בו כי משיח אדוני הוא. זאת אומרת הם לא התכוונו שיחתוך לו תמיד, הם התכוונו שהוא יעשה הרבה יותר מזה, הוא אומר אני לא אעשה את זה, וישסה דוד את אנשיו בדברים ולא נתן לקום לשאול, ושאול קבר מהרה וילך בדרך. טוב, אני עכשיו אגיד אמירה קיצונית קצת, בסדר? תקבלו את זה במרכאות כפולות, חס וחלילה, אני לא מתכוון שהתנ"ך לא נכון, אבל כל מה שכתוב כאן לא היה. בסדר, פסוק ד' ה' ו' ז' הם פסוקים שלא היו, ולא יכולים היו להיות. למה? תראו עכשיו עוד פעם. איך זה יכול להיות? זה בסדר, התנ"ך צודק, אבל הם לא היו. ברור שהם לא היו. למה ברור שהם לא היו? שאול נכנס לשם, כמו שהם הגיעו לשם. שאול לא ידע שבמערה הזאת מתחבאים דוד ואנשיו. תפס מקום צנוע, מקום חשוך. הוא נכנס, הוא לא מבין ש... אל תסתכל עליי, תסתכל על הפסוקים, תמיד יותר טוב. מזהים שלא היה. אל תצביע. אתם מחפשים פלפולים, הנה אני אומר איזה דבר עמוק. אני אומר משהו מאוד מאוד פשוט. נכון.
דוד לא היה לבד?
דוד לא היה לבד, דוד היה עם 400 איש. ככה כתוב פה, כל הרבה מסתובבים עם גדוד. דוד הולך עם הגדוד שלו. ויקום, אנחנו כבר פרק כ"ג פסוק י"ג, ויקום דוד ואנשיו כ-600 איש ויצאו מקהילה. התהלכו באשר התהלכו. אני לא יודע אם כל ה-600 היו נכנסו למערה. זה צפוף. ארגיים שלושה, יכול להיות שהם פוזרים בהרבה מאות. דיים שלושה ארבעה, אז שאול נכנס למערה והוא לא יודע. הוא לא יודע את כל הסיפור הזה. את פסוק ד' ואמרו אנשי דוד אל אביני היום אשר אמר השם נתן בידיך. דוד קורד את כנף המילה של שאול בלט. מה זה בלט? שקט, נכון? בלט, ברז, ככה התרגום אומר. בסודי, סודות. שאול לא הרגיש שחותכים לו את כנף המילה. זה דורש רגישות ועדינות, מוטוריקה מדויקת. אם מישהו חותך את המעיל, בלי לשים לב זה כמעט בלתי אפשרי. תנסו לעשות את זה. יכול להיות שהוריד את המעיל. גם אז. אבל אם הוא לא הוריד את המעיל, אז איך שאול לא מרגיש? הוא חותך את זה בסבלנות מטורפת כזאת, נכון? גזירה קטנטנה, קטנה, קטנה, אבל אסור שזה ישמיע רעש ואסור שזה כלום. אבל את פסוק ד' הם אמרו אליו, ויקום דוד, לא קוראים כאן. תמיד הוא כמו פנתר, כמו פומה כזאת, מתהלך בחרישי, מתקרב. שאם שאול הוא לוחם על, אל תשכחו. אם שאול ירגיש תזוזה, השח, הוא ישפד את מישהו מאחוריו. שאול לא מעלה בדעתו, יש מישהו, ולכן השיח הזה, פסוק ד', פסוק ו', פסוק ז', ברבה, ישסה השח דוד אותה, הוא ישסה אותה. וישסה עושה להם כמו ששמשון עשה על האריה. וישסה, שמשון את האריה כשסה הגדי. אני גם תרנגולת קשה לשסה, בטח שלא גדי, אבל אצל שמשון זה הולך, משסה זה מפרק אותו, הוא משסה אותם. סותם להם את הפה, מפרק אותם, את הטיעונים שלהם. אז זה לא יכול להיות שזה היה, אתה אומר, נכון? אז מה הפשט? זה היה, ברור שזה היה, כתוב לי. זה היה, וזה איך שהתנך מעביר לנו. זה היה ב... יש שם חושך מוחלט. רק מי שנמצא הרבה הרבה אז מהזמן בחושך רואה קצת צלליות. יש לי פתח קטן, שהוא לא רואה כלום, שהוא לא רגיל להיות בתוך מערה. הכל מתנהל פה בלי מילים, ברור. הם אומרים לו בלי מילים, הוא אומר להם בלי מילים, הוא משסע אותם בלי מילים. הם לא אמרו לו את הטקסט הזה. הנה היום שם השם נכן, נותן את אביך בידיך, עשי לו כשאתה מלך. עשי לו. תנועת ידיים חלקיות, כי גם תנועת ידיים יכולה לעשות רעש. אם שאול יזהה אותם, הוא בטרח, הוא בחלקיקי שנייה, ייתן סלטה קדימה. ואז החיילים שלו שומרים על פתח המערה, לא נותנים לאף אחד לצאת, מבהירים אשם בפי המערה ומשמידים את כולם, לא יודע בדיוק מה הם עושים. מתנהלים בלי מילים, זה שיח. שהנביא לא בא לספר לך סיפור. מה הנביא בא? אני רוצה להביא אותך לתוך המערה עכשיו. הוא לא מה היה, זה מילים, מה לא משנה מה היה. מה היה לא במובן הטכני. הוא רוצה שתהיה שם, הם מעבירים אליו מידע, כשאתה אומר, אתה מעביר מידע. אתה אומר מה אתה חושב, הם לא צריכים להגיד, זה משיכה קטנה, דחיפה קטנה, וכולם מבינים טוב טוב טוב. אחד את השני. זה נכון לא פה, זה נכון בכל התנ"ך. אתה אומר תנ"ך עם שכל, לדקנם תנ"ך זה גם טוב. אבל עם שכל אתה מפענח. אתה לא קורא כמו טוקי ומחפש את הפירוש במילון, מילה מילה. מבקשים לך תבונה כזאת, זה לא איזה עומק, זה פשט. שלא יכול להיות שהשיח הזה יתנהל בכל, כי גם שאול לא יודע, שאול יוצא מהמערה, אין לו מושג בכלל. אין לו מושג שקרה משהו. בואו נראה את שאול יוצא, ושאול קם מהרה ויחבדך, והיה כאן דבר חכם, ויצא מהמערה, ויקח לשאול למור אדוני, אמר, והבית שואל אחריו, וקודם, אז, רק אז הוא שומע את זה. קודם הוא לא ידע, ואחרי זה שאול גם מתנצל. ויהי כחלו דוד, תזיין, לדבר הדברים האלה, שאול, ויאמר שאול, קולך זה בני דוד, וישא שאול את קולו ויבק. צדיק אתה ממני, אתה גמלת את טובה, אני גמלת איך הרעה. הגעת משל עשית איתי טובה, את אשר סגרני אדוני בידיך ולא הרגתני, אני הייתי בידיים שלך והכל יכול להיגמר, ואתה החלטת שאתה לא שולח ביד. אז זה הבירור הרוחני שמתבאר במערה, אבל קודם כל הסיטואציה היא סיטואציה ש... שהוא נכנס, וקיצור זה הערת אגב כל מה שהערתי עד עכשיו, כי זה לא המסר מרכזי, המסר מרכזי מה קרה בתוך המערה, כן.
מה קרה זה במאיר?
הוא חתך אותו מאיר.
יכול לשם לב. גם כשהוא יצא הוא לא שם לב.
לא משעשים לב. חתך הוא חתיכה מהמאיר, לא מה. חתיכה קטנה, הוא לא רצה באמת שלא יהיה לו מאיר. הוא לא שיסה את המאיר, הוא שיסה את האנשים שלו. הוא רצה להראות לו את מה, הוא השתמש בזה אחר כך, הוא רוצה להוכיח לשאול שמי שחותך אותה מעיל היה יכול גם לחרוט לו את הגב באותה סכין. היית מחוסל, היית... אם באמת היית רוצה להרוג אותך, אז... מה האנשים של דוד אומרים לו? זה אלוקים, אז השגחה. השגחה, זה נס. הנה היום אשר עמדנו איך הנה אנוכי נותן לך בידך. יש יום כזה בכלל? מתי השם אמר לדוד הנה אנוכי נותן... אומר על צודות, אולי נאמר לו על ידי נביא שמסר השם הוא הביא בידו, וחשבו השם שזה היום נאמר, ולזה אמרו. לא מכירים בקיצור, זה מה שהוא אומר. המלבים אומר, חשבו שבוודאי, כאילו אמר לו השם שייתן אותו הביא בידו. כאילו כך אומר המלבים, הוא לא אמר את זה בשום מקום, זה לא יכול להיות אחרת, לא יכול להיות. גם הרד"ק אומר אותו דבר. כששאול נכנס לתוך המערה, זה אלוקי, כך אומרים לו אנשים שלו. בלי מילים, אפילו בלי תנועות אולי, משיכות ביד, דחיפות כאלה. כאילו אין מי שלא יכול להבין שזה מה שאומרים. זה אלוקי, מה זה אלוקי. זה ברור שעכשיו התקבלו כל התפילות. הוא רגע שאול ונגמר כל הסיפור, והוא נהיה מלך, הרי הוא מלך מזמן. שאול רודף, לפי ההלכה, אז חובה, מותר, ודאי חובה אפילו להרוג את הרודף. שאול רודף את דוד, מותר להרוג לפי בבית דין, כל בית דין, דוד יצא זכאי, ושמואל יגיד שהוא משך אותו למלך. ונגמר כל האירוע. אז זה, כל המספרים עלו בלוטו, כל הכוכבים הסתדרו. חוץ מזה שאלוקים לא הסתדרו, דוד. וכל השאר לא מעניין אותו. כאשר הייתה בעיניך, דוד קוראת לו בלט, אבל אחרי כן מכה אותו על שקר ואומר לה, עכשיו חיילים אדני מעשה הדבר הזה, אדני למשוח ילדי בו כי משיח השם הוא. זה טיעון לא משכנע, הוא גם לא אמר את זה. שוב, כי מהכל התנהל במילים, הוא גרם להם להבין שמה הוא אומר, למה הוא נעצר? אז יש לנו, דוד מסביר בעצמו למה הוא נאמר, למה הוא נעצר. ויאמר דוד לשאול למה תשמע את דברי האדם לאמור הנה דוד מבקש רעתך. הנה היום הזה ראו עיניך את השם נתנך אדוני היום בידי במערה ואמר להורגך ואתה חוס עליך ואמר לו שלח ידי באדוני כי משיח השירו. אומר רעשי, מה אומר רעשי על פסוק י'? יש הרבה טעויות בפסוק י', לא אין טעויות בפסוק י', אבל כאילו, נכון? ככה לא מדברים בעברית פסוק י'. מה הטעויות בפסוק י'? ואמר להורגך, מי אמר להורגך? מה היה צריך להיות כתוב פה? ואמרתי להורגך. הקדוש ברוך הוא אמר להורגך? הקדוש ברוך הוא אמר להורגך? לא.
השם נתן במערה ואמר לו
לא. נתנך השם היום בידי במערה והשם אמר להורגך ולא הקשבתי להשם? זה מסובך מדי. חז"ל ודאי לא הבינו ככה וגם אני. בטח שהקשבתי להשם. ואמר להורגך ותחוס עליך. מה זה ותחוס עליך? איך היה צריך להיות כתוב? ואחוס עליך, נכון? ריחמתי עליך. ואמר להורגך, זה מישהו אמר להורגך. כל מי שהיה לו קצת שכל היה אומר להרוג אותך, מה השאלה בכלל? אני לא צריך לחכות שיגידו לי להורגך, אני יודע לבד שרוצים להרוג אותך. אז אמרתי להורגך, אבל מי שריחמה עליך ואתה חוס עליך, ואומר לו, אשלח עדי בעוני כי משיח השום, אז יש פה טעויות, ככה שואלת הגמרא. בהרבה מקומות, אומר לה שרקן חסרים שתי תיבות, ואמר האומר שיורגך. אז הוא אומר, ותחוס נפשי עליך. כמו מביא פסוק מההמשך, ותחל דוד המלך לצאת אליו שלום, ותחל נפש דוד לצאת אליו שלום. אז ותחוס נפשי עליך. דוד הוא גבר, הוא לא נקבה. מה הוא מדבר שאני קבע? הוא מדבר על משהו נשי בו, הנפש שלו היא נשי. נשמתי או נפשי, זהו. הרוח שלו זה כבר גבר. אז מה היה שם? אז הגמרא אומרת, רש"י לא מביא את הגמרא פה, אבל הגמרא אומרת שמדין תורה אתה חייב מיטה. למה? כי אתה רודף. התורה אמרה רודף יודע צדיק נפש בן טוב. תודה רבה. אז מהתורה אמר זה אלוקים אמר. כן, אני חוזר לאלוקים. כי יכול אלוקים אמר לעומד לך. הכל אמר לעומד לך. הכל סגר עליך. אלוקים אומר לי בלי מילים. אתם יודעים שאלוקים מדבר איתנו? מדבר איתנו ברגע זה ממש. מדבר עם כל אחד ואחד מידו. בלי מילים. כמו במערה שם. בלי מילים. לא צריך לדבר במילים. הכל אמר מדבר בלי מילים. עכשיו כל אחד פה מדבר איתי. בשפת הגוף. יש כאלה שאומרים לי בתנוחה שלהם השיעור מאוד מעניין. יש כאלה שאומרים אוי 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 הזמן לא עובר. כל אחד משדר. עכשיו לא נעים לכם. אתם לא יודעים. נו, גם אני לא יודע. זה עובר. זה עובר. אבל יש דברים שזה מאוד ברור. נכון? לפעמים לחייך. לפעמים סיפור צופצוף. לפעמים אתה שם כיף. לפעמים אתה שם מגרוף. אתה מעביר מידעים. הקדוש ברוך הוא דיבר איתי. הקדוש ברוך הוא אמר להרוג אותך. מה השאלה? נכון, כמו שקראת זה נכון, אבל לא בדרך הרגילה. ואמר, אשר נתנך השם היום בידי, ואמר, ואמר להורגך, כביכול. יש פה, זה מה שאנשים אומרים, מעולם לא אמר לו השם, הנה אנחנו נתנו לך בידיך. אז למה אנשים אומרים לו את זה? כי ברור, רואים בעיניים, מה זה למה? זה נס מטורף. זה נס מטורף, זה לא הביפרים של המוסר שבסוף יש אנשים מתוחכמים. זה מטורף ששאול ייכנס, יש לו יחידה של 3,000 בחור. בחור זה לוחמים בלתי נתפסים, לוחמים מדהימים מדהימים מדהימים. לשאול יש 6, לדוד יש 600, לשאול נגד 600. יש שם שדה מטבחיים ובסוף כולם יהרגו, כל האנשים דוד יהרגו. בתוך כל זה הם מחפשים אותם והם לא מחפשים אותם כמו פריירים. הם חיפשו בצורי היעלים, הם היו בטוחים שדוד מתחבא במערות הכי גבוהות שם, והם לקחו מטפסי צוקים, והם לקחו, הם לא יוותרו על שום דבר, הם הולכים להשמיד את דוד, הולכים להשמיד את דוד. ודוד בערמומיות מתחבא במערה כזאת אל גדרות הצון על הדרך ושם מערה. וכנראה מערה שיושבת על גדרות הצון, גדרות הצון, רואים את זה גם היום הרבה במרחב, כשיש מערה טבעית כזאת, אז בונים לה איזה גדר מסביב כדי שהצון ישנו שם ויהיה איזה מגן להם ככה מתוך איזה הגדלה מלאכותית של מערה טבעית. זה מערה שאין סיכוי שדוד יתחבא שם. אז שאול רגוע לגמרי. שאול צריך שירותים, אז הוא הולך הצידה. הוא לא מעניין אותו, זה או פוקס, אם אתה לא מאמין באלוקים אתה קורא איזה פוקס. או השגחה מדויקת, מי לא רואה שזה לא סתם? מי לא רואה איך דוד לא חשב? איך שאול לא חשב, זה בלתי נתפס, בחלקיקי שניות זה יכול להיגמר אחרת, אז זה הכל אלוקי, ותחוס עליך. מה זה ותחוס עליך? אומרים חז"ל, צניעות שהייתה בך, היא זו שחסה עליך. אלוקים דיבר איתי, אלוקים דיבר איתי בשני דרכים, דרך אחת הוא הכניס אותך לתוך המערה, ואיך זה אומר לי, הוא דיבר איתי בעוד שפה, ואמרתי להורגך, צניעות שהייתה בך, איש יוחס עליך, מי זאת הנקבה? הנקבה זה לא נפש, דוד זה הצניעות. משום שמה זה הצניעות? ויבוא שאול להסך את רגליו. יש גדרות צון, שאול רוצה ללכת שירותים. בן אדם, הוא נכנס לגדרות הצון, מאחורי גדרות צון יש מערה, הוא נכנס למערה. כשהוא נכנס למערה, זה מערה בתוך מערה כמו. כשהוא נכנס למערה הוא מסך רגליו. מסך רגליו רש"י אומר, הוא היה צריך לחשוף את הגוף שלו, כי הוא צריך שירותים, אז הוא עטף את עצמו, אולי עם המעיל הזה, הוא עוטף את עצמו כמו סוכה, שחז וחלילה, מה? אף אחד לא יראה, מי רואה? מי רואה? אתה במערה, בתוך מערה, חושך מצרים שם, ועוד שם הוא מקפיד כל כולו, וכשדוד רואה את זה, הוא, דוד, מה דוד אומר? דוד אומר, ואמר להרגך, רש"י אומר, אני אמרתי לו, אמרתי, תכננתי, אני זכרתי, זה גם כתוב בתוך הפסוקים, נכון? איפה אנחנו? ויקום דוד, ויחרוץ כנף מעילו, אז קראת, על זה לב דוד יקע אותו, שהוא בכלל קראת הכנף, משהו לא רואה אותו. רק כשהוא זחל, אנשיו אמרו לו לזחול, הוא זוכל עכשיו לחסל, ככה דרשי מבין, לחש משם גמרא, ואמר, ואמרתי להורגך. אבל לא יכלתי להרוג אותך, כי אלוקים דיבר איתי גם דרך הצניעות שלך. דרך הצניעות, יודעים שחזל מציינים הרבה פעמים את הצניעות של שאול. עוד כמה שנים טובות, כשארון השם עולה עיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך מפזז ומחרקר בכל עוד לפני המאות עמדיו, ותיבז לו בליבה. תצא מיכל לקראתו ותאמר לו, מה נכבד היום מלך ישראל, תגלות בנגלות אחד הריקים. אני חושב שזה הפסוק הציני היחיד שיש בתנ״ך אצל אנשי קודש. שאמרה לו, מה נכבד היום מלך ישראל, זה הדבר האחרון שהתכוונה, נכון? בכאילו נכבד, הוא לא נכבד. מיכל, אם אתם זוכרים, אתם ודאי זוכרים, מיכל היא מוסרת הנפש הגדולה על דוד. מיכל הייתה הבת של שאול, והיא נלחמה עם שאול שתתחתן עם דוד. כששאול הודף את דוד, אז היא מסרה את נפשה והורידה אותו דרך החלון, אתם מבין, זוכרים? והיא שילמה על זה מחירים כבדים, ניתנה לאדריאל המחולתי, פלתי בן לאש מגלים, סליחה. שנים ארוכות היא הייתה חיה בסוג של בית סוהר, וסוף סוף יוצאת, וכשמיכל רואה את דוד מחרקר בכל עוז, היא עד כאן. מיכל בת שאול באה לילד עד מותה. היא בזה לו בליבה. למה היא בזה לו בליבה? חז"ל אומרים של בית אבא לא נגלה מעולם פיסת יד או פיסת רגל שלהם. אין מצב שמישהו בית שאול הלך עם שרבולים קצרים. לא יכול להיות מעולם. מעולם. לא יכול להיות שראו את ה... גלילי זרועותיו או גלילי רגליו, בנים, בנות, זה לא משנה בכלל, זה לא קשור. לא יכול להיות, לא יכול להיות. כשמיכל רב שאול רואה את דוד מחרקה בכל, מחרקה בכל עוז, חזר מסביר שהוא היה עושה גל גילונים, ככה קוראים לזה, סלטות. והם לובשים את ג'לביות, כשהוא עושה את הסלטות האלה, אז הג'לביה קצת הופשלה, אמרו לו קצת רגליים את זה, ומיכל לא יכולה לסבול את זה. מיכל בעצם אומרת, עכשיו אני מבינה את אבא. כל החיים שלי לא גדלת אבא, את כל החיים שלי הקדשתי לך, למלכות בית דוד, אבי יונתן. עכשיו כשראיתי את הרגליים שלך, זה חילול השם כל כך עמוק, זה בלתי נתפס, זה בלתי נסלח מבחינת מיכל. לא היה לילד עד... אין קשר, כאילו הקשר בינו לבין דוד לא יכול להמשיך, לא יכול להניף פירות יותר. למה? בגלל הפסוקים האלה, בגלל הפסוקים, הצניעות שיש בשאול, מאחריה היא צניעות שהיא לא רלוונטית למי יראה אותי, נכון? יש צניעות שאף אחד לא יראה פה את שאול, מי יראה את שאול? הוא מערה, לפעמים מערה וגם שם. דוד רואה, דוד מזהה, דוד מבין, דוד רואה צלליות מאוד 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 כאות. יש פתח קטן למערה והוא בא, שאול לא רואה את דוד כי הם בעומק המערה, ודוד רואה את שאול כי הוא קצת מסתיר לו את מעט כאן מערה שחדרו. אז הוא יכול להבין את הסיטואציה. יש בו משהו, זה קדושה עליונה שאומרת לדוד, אתה לא מבין. באמת שאול חייב מיטה, אבל אתה לא מבין, יש פה קומת חיים אחרת. איך? דוד מבין שהוא לא מבין. מה? ואתה חוס עליך, הצניעות הזאת גילתה לי שאני לא מבין. מה הפשר הצניעות הזאת של שאול? חז"ל רואים את זה כשנשלת מאוד ארוכה, נכון? הם אומרים, אולי ראינו את זה לפני כמה פרקים, יכול להיות שראינו את זה בצניעות של שאול, אולי דיברנו על זה. חז"ל אומרים, בשכר הצניעות שהייתה ברחל זכה ויצא ממנו בנימין, בשכר הצניעות שהייתה בנימין זכה ויצא ממנו שאול, בשכר הצניעות שהייתה בשאול זכה ויצא ממנו אסתר. מה הצניעות? הגמרא אומרת, הצניעות שהייתה ברחל שהיא מסרה את הסימנים ללאה, והצניעות שהייתה בנימין שהאבן שלו בחושן זה ישפה. למה נקרא אבן שפה? ישפה יש פה ושוטה. כי יודע היה בנימין מבחירת יוסף, ולמרות זאת הוא לא גילה ליעקב. יש פה, הכוונה יש לו את המידע, יש לו את האינפורמציה, והוא היה יכול לגמור את הסיפור, והליף את בני לאה לכל הכיוונים, אבל הוא עדיף לשתוק. וזכה בצל ממנו שאול, שמה? לא מבין את הפסוק הזה. את דבר המלוכה לא יגיד לו, כשהדוד שלו שואל, איפה הייתם? אז הוא מספר על האתונות, דבר המלוכה לא יגיד לו. זכה ויצא ממנו אסתר, שמה עצמה אסתר? נכון. אתה זוכר את הגמרא הזאת? אין אסתר מגדת. אמרת, למה היא לא מגדת? כי מרדכי ציווה עליה וצנוע לא לגלות את עמך ומולדתך. מרוב צניעות היא לא גילתה את עמה ומולדתה. למה זה קשור לצניעות? בעיקר שהיא לא כתוב כי היא לא גילתה את עמה ומולדתה כי היא צנועה, אלא כי מרדכי ציווה עליה. אז למה זה צנוע? ממש לא צנוע. אסתר היא צנועה, זה בטוח, אבל אסתר היא המודל לצניעות, מסכנה, מתעללים בה, פוגעים בה, מנסים, אחשוורוש מנסה לזהם אותה, והיא בעיני חז"ל המודל לצניעות, כי היא לא גילתה את עמה ומולדתה. ולמה רחל שמוסר את הסימנים לצנועה? מה הקשר בין מסירת סימנים לצניעות ומחסר צניעות? ולמה בנימין שלא מגלה את הסוד הוא צנוע? למה זה צנוע לא לגלות הסוד? ולמה שאול שלא מגלה לדוד שהוא הדבר המלוכה זה צנוע? טוב, זה דווקא נראה צנוע, נכון? כי הוא יגיד מלך, נראה, וואו, מלך. אבל זה לא יכול להיות, משום ששמואל מושך את שאול למלך כדי שיהיה מלך. ואם מלך מחליט שהוא סודי, הוא לא מגלה לאף אחד. מלך סודי. תארו לכם, פרמדיק סודי. מישהו מתעלף, אם תביאו פרמדיק, אבל זה יש פרמדיק מאוד מאוד צנוע, הוא לא רוצה להגיד שהוא פרמדיק. ואם פרמדיק, לו כל הכבוד, פרמדיק, אז הוא מאוד ענב, אז הוא לא מגלה לאף אחד. מה יקרה לחולה? כן, בריא הוא לא יהיה. איכשהו זה ייגמר. מה זה קשור לצנוע? זה צנוע מעוותת. אז שאול הוא לא פרמדיק, שאול צריך להציל את כנסת ישראל, היה, אשר יקום, יושיע את עמים מיד פלישתים. מה אתה לא מגלה לדוד שלך? אז הצניעות שמדובר עליה זה צניעות אחרת לגמרי, זה לא צניעות של אורך השרבולים, זה גם אורך השרבולים. של בית שאול מעולם לא נראה בהם פיסת יד, פיסת רגל, ופה אנחנו רואים גם איך הוא הולך לחסות עצמו, כשהוא הולך ל... זה מעשה אנושי בסוף, מה זה? יש שם מערכת תיקול, זזים הצידה, לא נעים. בסדר? זה לא רוצה לנו ללכת לשירותים. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל יהיה אמרו. אבל זה מאפיין בניה של רחל. צניעות כזאת שדוד מבין לגמרי. דוד קולט במיידי מה זה הצניעות שלו. יש פה משהו שהוא גדול אליו. לפי ההלכה, אלוקים מדבר איתי, כן? ואלוקים מדבר איתי דרך הצניעות שלך, והוא אומר, קומה אתכם אחרת לגמרי. מה זה הצניעות הזאת של... רחל ובניה. למה רחל מוסר את הסימנים? כי היא לא רוצה להוציא את לאה, לבושה וחרפה. שתן לאה בעצמה, תגיד לי לבן, תגיד לי לאה הבא, אני לא מסכימה לשתף פעולה במשחק הזאת, תגיד לי יעקב, אני לאה, אני לא רחל. היא לא חייבת לשום דבר רחל, אבל רחל לא מוציאה, אני מנסה לומר, בואו נעשה את זה במרוכז, בממוקד. צניעות זה לכבד את המציאות, אני חושב. תמיד צניעות זה כבוד. צניעות זה לא להתערב. צניעות זה היחס אל החיים, היחס אל עצמי, היחס אל העולם. ככל שאתה יותר מזהה את העולם כהתגלות של אלוקים, אז ככה אתה יותר מכבד אותו. מכבד אותו בטח. כשאדם חסר כבוד, כבוד זה ערך. כבוד זה ערך. כשאדם חסר כבוד, זה אדם שמרגיש שהוא חסר ערך. הוא חלול פנימית. אז יש לו נטייה, הוא נדחף ליצור, לרכוש ערך בהבלטה של הישגים שלו. הוא מנסה להחצין את עצמו. הוא מנסה לשאוב מחיאות כפיים מהסביבה. הוא יישאר עדיין לא שווה כלום. גם אם כל העולם ימחא לו כפיים, זה כמו אני שמקבל צדקה כל היום, והוא נשאר אני. לא יחדל גם מכיר בארץ. יכול שהשם הוא הפנימי יותר... יותר מרוכז, ככל שחוסר התקווה ממלא את כל חדרי הלב, אז הברורות שלנו זה או חידלון מוחלט, או מאבק בכוח על טיפת תשומת לב, על איזשהו סוג של צדקה, אנשים מבקשים צדקה מכל מיני סוגים. אדם צריך כסף, אז הוא הולך לעבוד, ומי שלא יודע לעבוד, הוא מתחנן לאחרים. האדם צריך כבוד, ומי שאין לו כבוד, אז הוא מתחנן לאחרים. כבוד מאחרים זה כמו צדקה, זה לא פרנסה. כבוד מאחרים זה לא כבוד. כשאדם יש כבוד, מה הכוונה? כבוד זה משמעות. כבוד זה ערך. שאדם בונה לעצמו חיים כאלה שווה משמעות. אז הוא מעלה, לא כמות חיצוני, כן? זה לא... זה כמו אדם שבא מישהו ייתן לך צדקה, תגיד לו, מה פתאום? מה השתגעתי? מי שמספיק, מה אין צריך צדקה? זה מעליב, זה משפיל. ככה נתינת כבוד חיצונית היא מעליבה ומשפילה את מי שהעולם שלו מלא אושר פנימי, מלא נוכחות, מלא עשייה, מלא תוכן. ואם אני ריק מתוכן, אז אני חייב שיסתכלו עליהם. חייב ללקוט פירורים שהם תשומת לב. חייב, אני אעשה הכל. או שאני אתגבר על זה, כי קראתי בכל מיני ספרים שזה לא טוב. אבל אני עדיין נוכח שם, אם מישהו חלול פנימית, הוא חלול פנימית, אין מה לבוא לבקיע 20, בטענו. אבל זה לא יעזור לו, כי זה לא כבוד באמת, תשומת לב חיצונית שנכון, זה לא כבוד. אדם שיש בו כבוד אמיתי זה אדם שנגעל, שוב אמרתי, זה מעליב אותו, כמו אדם שיש לו הרבה כסף, למה שתיתן לי צדקה, מה קרה? אני לא אביון ברוך השם, אני יודע להתפרנס. אז ככה שבני אדם מודדים אותי, ככל שיש לך יותר הערכה אל עצמך, וככל שיותר מביט בעיניים מאמינות בעולמו של אלוקים, זאת אומרת, אתה מסתכל בעולם ואתה לא רק את החומר. בניה של רחל, שרואים בתוך החומר את בורא עולם. רואים בתוך העולם את המגמה האלוקית, את המגמה העולמית. מאיפה זה בא ולאן זה הולך? עוד הרבה לפני שמבינים. בניה של רחל, מפי טוב, מפי מראה, הם מצליחים להקשיב לרז האלוקי שבתוך כל התנועות העכשוויות. אז הם פועלים דרך הטבע, הם פועלים דרך הטבע בגלל שהם מלאי כבוד, מלאי הערצה, מלאי אמונה עמוקה שדבר אלוקינו הוא זה שמחולל את כל סדרי הטבע. אז רחל באה מתוך ידיעה ודאית שהיא ויעקב יבנו שניהם את בית ישראל. זאת האמת הנבואית שלה אומרת לה בוודאות מוחלטת. ופתאום לאה נתקעת ולאה מאיימת על כל החלומות והתפילות של רחל, אבל רחל שמה לב שרבקה יוצאת לבושה וחרפה, היא יכולה להגיד את זה בעיה שלך, אבל היא לא, כי קוראים לה רחל. כי רחל יודעת שלאה גם היא צדיקה עליונה וגם היא מלאת חלומות, מלאת מגמות, והיא רואה שלאה מוכנה להתאבד, מוכנה להשפיל את עצמה, עיקר אם תהיה לה אפשרות לגנוב את יעקב לכמה דקות, אז רחל מבינה שהיא לא מבינה, זה בעיקר הרעיון, היא מבינה שהיא לא מבינה. היא מבינה שהעולם הוא הרבה יותר עשיר וגדול, היא חיה את זה, זה לא תובנה שכלית. היא נותנת לאט הסימנים. היא חושבת שהסיבוכים של העולם הזה זה לא איזה יצרים רעים ולא כוחות אפלים ששולטים בעולם ולא עזוב ולא כמתאר. הסיבוכים האלה, בטח זה גרם מצד לאט, הסיבוכים היא לא כאילו. אז היא יודעת להקשיב. היא יודעת סודות, שישארו סודות, שבאופן בלתי נתפס גם לאה צריכה ללדת ילדים ליעקב בנו, שבית ישראל ייבנה, זה מוזר. ולכן אחרי זה הצניעות הזאת עוברת לבנימין, שיש לו פה והוא שותק, הוא היה יכול לפתור המון בעוד עם המידע שלו. אבל הוא לא פותר את המידע שלו, כי הוא יודע להסתכל בחיים ורואה את השבטים האחרים. הוא גם היה יכול להקים ערוץ, תקשורת, ולהושיב שם בפאנלים כאלה שיקסחו את בני לאה, ויגידו למה, צריך לזרוק אותם לבור, אבל לא. אז הוא בכאב גדול לא פותח את הפה, לא פותח את הפה. להיות צנוע זה לכבד את העולם, קודם לכבד את העולם הפנימי שלי, אתה לא יכול לכבד את החינים, אתה לא מכבד את עצמך, נכון? איזה מכובד, הוא מכבד את הבריאות, זה ברור, אתה לא יכול לכבד בריאות אם אתה קליפה ריקה. מה זה כבוד? אתם צריכים קודם כל מה זה כבוד? כבוד זה ערך. משמעות, כשאתה מכבד מישהו, אתה חושב שהוא שווה משהו. לכבד את עצמך, זה להיפגש עם המבוקש שלו כממך. כשמין ימי יודע שיש לו שליחות ויש לו תפקיד, הוא מסתכל על שמעון ולוי ורואה לאלה ולאלה, שגם להם יש שליחות ותפקיד, וככה גם שאול שלא מגלה לדודו את דבר המלוכה. כי הוא לא רוצה קיצורי דרך ולא רוצה עיקופים. הוא אומר, אני אבנה את המלוכה דרך הטבע, דרך החיים, החיים יעזרו לי. אני לא רוצה לעשות פטנטים, שמואל, הנביא אמר לי, אז כולכם חייבים לשמוע את שמואל. אני המלך, גם לי שתשמעו את שמואל, אני המלך, כי יש שם שלח אותי לשליחות ואני אעשה אותה, ואותו דבר עם אסתר. כשאסתר לא מגיע את אומה במולדותה, אז אתה אומר, זה לא חוכמה גדולה, זה לא צנוע לגלות המולדותה. מרדכי קל לו יחסית להגיד לאסתר לא לעשות את זה. אבל החשבירוש לא מכיר, החשבירוש לא יודע, הוא לא פגש אדם שאמר לו לא, והראש המשיך להיות מחובר אליו בחמשת דקות הבאות. שאלו את ושתי. אתם יודעים מה קרה לוושתי במגילה? מה קרה? אשר לא תבוא המלכה ושתי, ואותה ייתן המלכת. זהו, אין ושתי. בכל המשך המגילה תחפשו ושתי, לא תמצאו ושתי, קרה לה משהו. לא יודעים איזה פח, זה ותמצאו אותה, אחשוורוש לא עסוק בדברים כאלה. אין את זה לאחשוורוש לא. כשהראש מחפש משהו טעים, אז הוא ישדוד את כל האנשים בממלכה. אין את זה דבר כזה. מי שלא אחד דתו, אחס דוסו לאומיס, ככה אומרים. בדרך כלל, אצל אחשוורוש. ואסתר, הוא אומר למלך דוד, והיא אומרת לו לא. היא אומרת לו לא. על הרבה דברים, הרבה יותר יקרים לנו, היא לא הצליחה להגיד לו לא. היא אמרה לו לא, זה לא משנה שהיא אמרה לו, משנה שהחשבירוש מכבד את אסתר, הבן אדם הנוראי הזה, התפלץ הזה, האכזרי הזה, עומד מול אסתר ו... ואתי אסתר נושא אתכם בעיני כל רואה. משהו כשאתה נושא אתכם בעיני כל רואה, אז זה מלמד עליך משהו. יש משהו באסתר שמי שרואה אותה מבין, שיש פה הרבה מעבר לזה, נכון? לכן זה מתנת חינם, לכן לא כתוב שהיא יפה בעיני כל רואה. מי שפוגש את אסתר, כשמשהו מוצא חן בעיניך, אתה אומר, יש פה, אני לא יודע להסביר. אתה נפגש עם משהו מעבר, נכון? אני אומר לך, למה אתה רוצה דווקא פה? מוצא חן בעיניך, למה? אם אתה רוצה לנמק, תנמק, אבל כשאתה לא יודע למה אתה מנמק, בכל אופן זה מאוד מאוד ודאי ככה. אז בניה שלכם, שאול הוא כזה. שאול מעולם לא נראתה פיסת יד בסן, כי שאול הוא בן של רחל, אז הוא בתוך הטבע, בגלל שהוא מתוך הטבע, הוא מלא הרצה אלוקית אינסופית לטבע. קודם כל למי? לגוף שלו. למה הוא לא חושף את הגוף שלו? הוא לא חושף את הגוף שלו, כי הוא מזהה את הגוף שלו, כי מכון ישותך פעלת השם. כי הגוף שלי זה הגוף של מלך ישראל. הגוף שלי, אם אני ארים את השרוול, תחשבו, ראיתם, זה לא הרגל שלי, הרגל שלי היא לבוש של נפש, של נשמה, של רוח, של נשמת האומה, של מלכות ישראל. זה משנה מבנת. אני לא יכול לגרום לגוף שלי להתבזות, אני לא יכול לגרום לגוף שלי שהוא יובן כמשהו קטן. היחס ששאול לגוף שלו הוא ביטוי יחס של הגוף לנפש שלו, והיחס של הנפש הזה הוא ביטוי ליחס אל הטבע. כשבניה של רחל פועלים דרך הטבע, בגלל שהטבע שמסתכלים על זה טבע אחר לגמרי, זה נראה בעיניים חיצוניות, בעיניים לא מכבדות, זה נראה כאילו זה... אבל זה הפוך בדיוק, זה הפוך מהשמונים מעלות. מיכל לא יכולה לסלוח. איך הם ראו את הרגליים שלך? מה אתה לא מבין מי אתה? מה זה האהבה הגדולה של מיכל לדוד? דוד אומרת לו, אתה כנסת ישראל אתה. הידיים שלך, החיוך שלך, האוזניים שלך, הרעב שלך, העייפות שלך, החביצות שלך. אתה המגמה האלוקית בעולם. ואתה לוקח את זה ואתה ככה מראה את הרגליים שלך לפני אנשים שהמבט שלהם הוא נמוך. מה, אתה לא יודע איזה רגליים יש לך? לפעמים אנשים נאבקים בכל מיני קולות או זרמים או הורמונים שגורמים להם, דוחפים אותם לבזות את הגוף שלהם. להתנהג אל הגוף שלהם בצורה שמשפילה אותו, בצורה ש... לפעמים האבק הזה קשה, לפעמים יותר קשה, לפעמים הרבה יותר קשה. ומאיפה שואב אדם כוח כדי... אחד מקורות הכוח יכול להיות שאדם מבין שזה לא מאבק שלי ביצרים שפלים וחייתיים וקטנים. אני רוצה עוד בן של שאול, הגוף שלי הוא גוף מסייח, ומחוברים לגוף שלנו ברוך השם, אנחנו אוהבים את הגוף. הגוף שלנו יקר לנו, אבל לזכור שהגוף הזה זה גוף של בן לעם ישראל בראשית צמיחת גאולתו. זה גוף למי שיוצר שייכות לתורה הגואלת, זה גוף של מי ש... יכולה להיות לו אחריות להקים בית בישראל ששכינה שורה בתוכו. ואם אני נאבק עכשיו כדי לא ליפול למקום מתונף, כדי לא לזהם את הגוף שלי, אז זה לא מאבק פרטי בכלל, אני לא נאבק על נגד היצר, זה משהו הרבה יותר דרמטי. אני נאבק על טהרת הקודש בעם ישראל, אני עכשיו נאבק, כן. במקום ליפול דקה, אני איפול חצי דקה, במקום ליפול לתהום הזאת, אני איפול לתהום הזאת, או לא איפול בכלל. לזהות את העולם בעיניים שאוליות כאלה, בעיניים מסתכל על החיים, זה הנביא מרשו ארץ, איך נראה שתרת ישראל, עד כמה מקום הזה? ישראל זה אדמה, מה אדמה קדושה ככה שואל, אדמה קדושה כן? אדמה קדושה זה מתחיל בגוף קדוש, אם הגוף שלי הוא סתם, הגוף שלי זה מקור העונג שלי, יש כל מיני בלוטות שיכולות לגרום לי שיהיה טעים, אני שם קצת סוכר עליהם או שוקולד, זה עושה לי כיף. בזה מסתיים את חוויית הגוף שלי, אז נכון? אבל אם אני אומר, רגע, הגוף שלי זה... זה, זה, זה המקום שדרכו אלוקים מתגלה. אלוקים כמו שאני, אני עוד לא שאול המלך, אני עוד קטן, אבל כן. אני מקבל לשאוב את האנרגיה למאבקים כאלה, לשאוב את הכוח, מאיפה? לפעמים אדם מרגיש שהוא מזוהם ומתונה, ושאלה אם הוא יהיה עוד יותר מזוהם, קצת פחות מזוהם, אם כבר לא. הקרב הוא כל כך קשה לפעמים, העוצמות הן כל כך אדירות, ומה כבר יקרה? נו, אתה יודע, כל החדר מלא ג'יפה, יהיה עוד יותר מלא ג'יפה. אם אתה לוקח את העמדה, את המבט הזה, ששאול הולך לשירותים, אז... איך השולחן ערוך פוסק את זה, אין אומרים צנוע, אלא מישהו צנוע בבית הכיסא. לא צנוע מול אחרים, צנוע מול עצמך, המלחמה הזאת. מלחמה מצניעות, זה מלחמה לכבוד שלנו. איך אני מתייחס לגוף שלי? באהבה, בטח באהבה, אני אוהב את הגוף שלי, אני שמח בו, אבל אני מבין שיש עליו התקפות. שיש קולות שיכולים לקלוט את הדברים בצורה מבולבלת. בגן עדן לא היו תקפות, יצא מגן עדן ויש כאלה שאולים. אז שאול, כל בית שאול מעולם לא הייתה פיסת רגשן. ואת זה דוד רואה במערה. דוד רואה במערה איך שאול מתייחס לעצמו. מערה, לפני המערה, הוא עוזב את שומרי הראש. הסיכוי שיקרה משהו מיליארדית. בסדר. הוא עוזב את שומרי הראש, הוא נכנס למערה, לא, הוא לא רגוע. אם יש פסיכולוגים שיגידו שהוא ב-OCD, והוא חרדתי, והוא שונא את הגוף שלו, בסדר. אנחנו לומדים מדבר אלוקינו. הוא הכי רגוע, דווקא מתוך כבוד אדיר לגוף, דווקא מתוך ההבנה שגאולת עבור דרך הטבע. שפה המגמה האלוקית נמצאת. עליי בטח השם, על הכתפיים שלי, הוא ישעין את כל הרצון שלו, את כל הבקשה שלו. ואני אעמוד בזה, אני אלך על זה. אז אני זוכר מי אני. זוכר מי אני. ההתמודדויות היצריות שלי הן לא פרטיות, הן לא פרטיות. כמו כך אומרים, נכון, חייל שפוגע בעצמו בצהל, הוא פוגע ברכות צהל. פעם היו שופטים על זה, אני לא יודע זאת. חייל שניסה להתאבד, פעם היו טירונות כזאת שהוא מנסה להתאבד בה. כדי להשתחרר, היא הייתה פחות עם כללים וחוקים. אז תמיד האיום היה שאם לא תצליח, כלים כדי אם אתה עושה את זה, תעשה את זה טוב, כי אחרת תשפט על פגיעה ברכות צהל. אז מניפולציה מצחיקה כזאת, אבל באמת ככה שהוא אומר. שאול וכל בית שאול. שאול וכל בית שאול, זה השם, זה הגוף שלהם. כן, זה הגוף שלהם בריאים, הם לא מתייחסים בפאניקה לגוף, הם זורמים איתו. זה הנפש שלהם, היחס שלך לגוף זה גם היחס לנפש. היחס ל... מי אתה? מה הכישורים שלך, מה היכולות שלך, מה הזמן שלך, מה הידע שלך, מה אתה מוצלח, מה פחות. זה לא סתם כלים לאיך תעבור את העולם, אלא מה השם רוצה לך. כשדוד מתקרב לשאול, הוא יודע איזה משיח השם. מה גרם להגיד לדוד להגיד, לא, יש לך את משיח השם. הוא משיח השם. ואמרתי להורגך, וצניעות שהייתה, זה בחיי זאת שחסה עליך, לא יכלתי. לא יכלתי, יש כאלה שרואים את שאול צנוע, והם תוקעים בוסקים, בסדר. הנער המליקי בסוף שמואל א' לא הייתה לו בעיה להרוג את שאול, אבל דוד לא. דוד חי בגובה הזה, דוד חי בשפה הזאת. ודוד אומר לשאול, אני קטן עליך. אתה לא שאול, אתה משיח השם. מה קרה כשהוא זכה אליו? כשהוא רואה את זה בעיניים, הוא נוגע בזה. כשהוא רואה איך שאול מסכן את עצמו, שאול לא היה אחד שמסכן את עצמו. שאול כל דבר חשב 20 מהלכים קדימה. הוא לא לקח סיכונים, הוא היה מאוד מתוחכם. אבל הצניעות הייתה איזה קו שהוא לא עובר. קו שהוא לא עובר. הוא לא עובר, וכשיעברו השנים, ומיכל תראה את זה, אז תגיד, איפה אתה ואיפה אבא? איפה אתה ואיפה אבא? וחזל אומרים אלי בביקורת. ברכת השם, רבותיי. לא, לא, איתמר, אני רוצה את זה, תודה. אני אקח את זה. מתנה.